ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD Consulting.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של חברת OD, ניהול בתנועה. אני אנדי פרידמן, מנכ"ל משותף בחברה ובעלים, והפעם איתנו גברת דנה אבן חן, יועצת רילוקיישן לאנגליה ומנהלת קהילות נטוורקינג של ישראלים וישראליות. והפעם, בניגוד לפעמים אחרות, שנינו נמצאים מרחוק ושנינו מנהלים את השיחה מלונדון. שלום דנה.
היי אנדי, שלום, תודה רבה שהזמנת אותי לפודקאסט שלך. אני מתרגשת להיות פה, ואני מוסיפה לך תיקון קטן לקהילות נטוורקינג, זה קהילות נטוורקינג בבריטניה.
בבריטניה, נכון. כן. נו, זה גם רגיש מאוד. לקרוא לזה באנגליה פה. זה רגיש מאוד.
כן.
דנה, הפעם אנחנו הולכים לדבר, לעשות שיחה בשניים, שבעצם להביא את חוויית הרילוקיישן מזוויות שונות, מהזווית שלך כמנהלת קהילות ויועצת לתהליכי רילוקיישן, ומהזווית שלי כבעצם, נקרא לזה יזם עסקי שמנסה להקים פעילות בבריטניה ובמערב אירופה. כן. אבל בואי קודם כל תספרי לנו קצת על עצמך, דנה, שנכיר אותך.
אז ככה, אז אני פה 20 שנה בלונדון, הגעתי לפה אפרוחית צעירה, בת 22 כזה. חלמתי תמיד להגיע ללונדון מאז שהייתי טינג'רית, התאהבתי בעיר, לא יודעת איך זה קרה, אבל הרגשתי ממש כאילו זה החצי השני שלי, כשהגעתי לכאן לבקר, וידעתי שעכשיו אני אגיע לפה, לא ידעתי איך, לא ידעתי מה, אבל הייתה לי איזושהי הבנה פנימית שמקומי בלונדון, וככה החיים התגלגלו ואיכשהו הגעתי לעבוד באלעל ויכולתי לעבור ללונדון וככה עברתי לפה לפני 20 שנה עבדתי בלונדון. בעצם זה גם זרה את הזרע למה שאני עושה היום, כי בעצם עבדתי כעובדת ביטחונית, סלקטורית, בודקת ביטחונית בשדה התעופה עבור אלעל, אבל באיזשהו שלב החלפתי מישהי שיצא לחופשת לידה בתפקיד HR מנג'ר, וככה נכנסתי לעולמות ה-HR, והתעסקתי בהמון בגיוס וקליטה של עובדים חדשים. לונדון היא אחת התחנות העסוקות ביותר של אלעל, אני חושבת שהיא השלישית בגודלה, לפחות הייתה אז, 80, בין 80 ל-100 עובדים סדק, של עובדים, ותחלופה מאוד מאוד גבוהה של אנשים נכנסים ויוצאים, וקבטים וכל מיני כאלה, ובעצם ככה נחשפתי לעולמות הקליטה של עובדים חדשים בחול, ומניסיון שלי, גם בניתי כל זה שהיא תוכנית כאילו קליטה יותר חזקה ויותר מהודקת, כי בעצם ראינו שיש קורולציה מאוד חזקה בין הנשירה של העובדים, מול ההתאקלמות הראשונית שלהם באנגליה. וואלה. פשוט הקושי שלהם להבין את הבירוקרטיה פה, למצוא בית, לפתוח חשבון בנק, במקביל לזה לעבוד בעבודה שהיא מאוד מטורללת, כן? שעות מטורפות, עיכובים, טיסות לכל מיני, היינו מתגברים את דבלין, והם עובדים בכמה שדות תעופה במקביל, ובאמת זה היה פשוט too much להמון אנשים, והבנו שההנד הולדינג שלנו היה צריך להיות הרבה יותר ארוך ויותר לאורך זמן, כדי ש תהיה באמת איזושהי השתקעות יותר קלה, כי בעצם זורקים אותם למים העמוקים. בגיל מאוד צעיר, כן? אנשים לא עם הרבה ניסיון חיים.
תגידי, אני רוצה לפתוח בשאלת מיליון הדולר. כן. ששואלים אותי. והיא, כאילו, איך המשבר החוקתי או המשבר החברתי שעובר כרגע לחברה הישראלית מורגש מנקודת המבט שלך, גם כיועצת רילוקיישן? כן. וגם כבעצם מעורבת מאוד 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 בחיי הקהילת אנשי העסקים הישראלים בבריטניה.
שאלה באמת מיליון דולר, מה שנקרא הפיל שבחדר. זו שאלה מאוד מעניינת, כי אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שנורא כיפים בלגור בחול, זה שאתה לא צריך להיות מחובר לחדשות. אני ממש מנותקת פה מכל מה שקורה בארץ, גם באנגליה, לטוב ולרע, החדשות הן לא סביבנו כל הזמן. ואני שמה לב שברגע שיש עלייה בפנייה אליי, אני מבינה שמשהו קרה ואני נכנסת לאתרים לראות מה קרה. כי באמת יש קורולציה מאוד מאוד ברורה, כל פעם כשישראל נכנסת לבחירות, יש איזשהו שינוי, נכנסו לסגר נוסף, כל פעם שהיה איזה משהו כזה, פיגוע, לא, כל מיני דברים כאלה, פתאום בום, אני מקבלת, אני מוצפת בפניות באנשים שרוצים לעבור. אז להגיד לך שעכשיו כל מה שקורה בישראל שונה, לא, אני חושבת שאפילו קצת העמיק את זה, והיום אני גם רואה הרבה יותר אנשים שאין להם באמת אפשרות לעבור, זה לא שיש הצעת רילוקיישן על הפרק והם שוקלים אותה, זה כאלה שאין להם שום דבר, שום קצה חוט לאיך לעשות את ההגירה לפה, ומתייעצים איתי על איך לעשות את זה, מה המסלולי ויזות שלי, לא שאני יועצת הגירה, אבל מנסים, מחברים אותי, מתחברים אליי, כדי להבין איך הם יכולים לצאת מישראל, כאילו, יש תחושת בעלה.
ההחלטה לעזור כבר התקבלה, עכשיו מבקשים את עזרתך לאיך?
כן, 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 הם ממש מנסים להבין, אני, תקשיבי, אני עובד באי-טק, זה מקצוע נדרש, אני בטוח שאני צריך למצוא, מה אני עושה, איך אני מחפש, אנחנו חייבים לעזוב פה. זה מין תחושה כזאת קצת של בעלה, זה נורא מלחיץ לראות את זה מהצק, אתה אומר, מה קורה שם? יש לי עדיין משפחה שם, ישראל קרובה לליבי, אבל אין ספק שמה שקרה בארץ לאחרונה, נתן פוש, אנשים התנדנדו, אז זה נתן פוש רציני. אני גם רואה את זה בקבוצות הרילוקיישן שאני חברה בהם, מכל מיני נשים ברילוקיישן, מכל מיני מקומות בעולם, שנשים מדברות, אז אין נניח שאני חוזרת לארץ, הסתיימה לנו השליחות, או סיימו את העבודה שלי, ואני צריכה לחזור לישראל, אני נורא 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 חוששת. וכל מיני פוסטים כאלה של מאות תגובות, אל תחזרי, אין לך למה לחזור, תעשי כל מה שאת יכולה כדי להישאר איפה שאת נמצאת, זה לא המדינה שעזבת לפני 15 שנים, זה לא, כמובן שיש גם קולות שמאזנים את זה ואומרים בנות, אין לנו ארץ אחרת, וזה לא כזה נורא, והדברים הסתדרו, זה התקשורת בוחשת, כמובן שיש גם קולות לשם, אבל הקול המאוד מאוד ברור זה אין למה לחזור, זה נורא קשה לראות את זה מהצד.
אבל הרעש הוא אמיתי, את אומרת כמו שהבנקים מדברים על העובדה שאנשים מעבירים את הכסף שלהם למדינות זרות, יועצת רילוקיישן אומרת, יש עלייה בפניות,
לגמרי.
וברצון של אנשים לעזוב. תגידי, ומה קורה עם קהילת אנשי עסקים הישראלים בבריטניה? מה את חובה פה? מתחלק לפי עמדות פוליטיות, זה מה?
אני לא חושבת, אני חושבת ש...
הייתה הפגנה לא רעה בכלל של ישראלים במול השגרירות.
נכון, זו שאלה מעניינת, כי אני חושבת שאני פחות באה איתם במגע, כי כאילו כשהם מגיעים אליי, הם כבר בשלבים שכבר האקספנשן החוקי כבר נעשה, או שהם כבר ביררו עם עורכי דין, עם יועצי הגירה, הם כבר ביררו את האיכות החוקית שלהם בעצם להתרחב לשם. אז אליי הם באים בשביל הפרקטיקה של הבוי, איך אנחנו מוצאים בית ומסגרות חינוך וכל הדברים האחרים שקשורים למעבר, אבל אני חושבת שבאופן כללי, גם בעקבות הברקסיט, בריטניה הקלה מאוד את האפשרות של אנשים שרוצים להשקיע במדינה, אני לא מדברת על ויזת השקעה שבעצם הם סגרו אותה בעקבות רוסיה, מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שהייתה איזה ויזת השקעות שהיא נגמרה, שהם סגרו עליה את השלטר, אבל הם נתנו ויזות אחרות שכן מאפשרות לאנשים לבוא ולהתרחב, ולהשקיע ולהכניס כסף לתוך הכלכלה הבריטית. אז בשנים האחרונות, מאז שזה בעצם קרה, לא שנים האחרונות, זה אפילו שנה, כמה זמן המלחמה באוקראינה? יש לה עכשיו שנה בערך.
שנה בדיוק.
אז אני חושבת שבשנה האחרונה, אני יותר ויותר שומעת על אנשים שניצלו את המסלולי ויזות האלה, לטובת פיתוח העסק שלהם, או בניית עסק מאפס, אבל פה.
למרות שהברקזיט מאוד הקשה על הגירה לבריטניה.
הוא מאוד הקשה, אבל בריטניה לא פריירית, כאילו הם מבינים שהם צריכים להכניס לפה כסף, הם צריכים להכניס לפה מוחות, הם צריכים להכניס לפה אנשים שיתרמו לה, ולא פרזיטים, אוקיי? כי זו מילה קשה פרזיטים, אבל התפיסה הבריטית הייתה, זה שכשהיה את הברקסיט, אז בעצם הגיעו אנשים ממדינות אירופה נחשלות, ליהנות מהמדינה המפותחת והמשגשגת של בריטניה, ובעצם לא שילמו מיסים. אז זה הפך את כל המערכת הזאת לקריסת מערכות כללית שכולנו חווים אותה היום.
תגידי, ובוא ננסה לסמן מה המפתחות להצלחה, לכל אותם אנשים שכרגע מתלבטים אם להרוס את המטלטלים שלהם והם רוצים לעבור לבריטניה, אני מעריך שחלק מהדילמות הן דילמות כלליות, לא קשור לאיזה מדינה, מה המפתחות להצלחה בהנחה שהם לא ברילוקיישן מטעם חברה. מה היית אומרת, תשמעו, אלה שלושת, ארבעת הדברים המרכזיים, שאם תנהלו אותם נכון, הקליטה שלכם במדינת היעד תהיה יותר קלה. ואני לא מדבר על ההיבטים הרגולטוריים של ויזה וכו'.
כן, כן, אני מבינה. תראה, אני חושבת שדבר ראשון זה כסף. אוקיי? כאילו, אם אתם עוברים, נניח ויש לכם את האפשרות לעבור, בלי עבודה, לא משנה באיזה קונסטלציה זה קורה, צריך להבין השנתיים הראשונות, אפילו ברמה מחקרית, מוכרחים שזה שנתיים ראשונות של התאקלמות, לוקח זמן, כמובן שזה במגמת עלייה, במגמת שיפור כל הזמן, אבל זה לוקח באמת שנתיים כדי להבין אם התאקלמת או לא התאקלמת. בשנתיים האלה עושים המון טעויות, לומדים מהם, אבל גם שופכים המון כסף על הדברים האלה. וצריך להבין שיש לכם איזשהו גב כלכלי, לא בהכרח משפחה, יכול להיות גם חסכונות, או איזושהי יכולת לעמוד בתוך כל המשוכות האלה, שלרוב הן משוכות של חוסר ידע וניסיון, ושהן לא מעט עולות כסף כל המעבר הזה. זה דבר אחד.
יש כסף שיוצא לפני שיש כסף שנכנס.
בוודאי, בהחלט.
אוקיי.
נקודה חשובה, חידדת את זה טוב. דבר שני, זה תעסוקה, אוקיי? כאילו, בגלל שרוב הרילוקיישנים כן נעשים עם עבודה, צריך להבין שהתעסוקה של בן או בת הזוג בסיפור הזה היא קריטית להתאקלמות. ההצלחה של הרילוקיישן תלויה בבן הזוג, במידה ועובדים בזוג כמובן. ילדים זה סיפור מורכב אחר, אבל שוב, כל הדיבאים ילדים בגיל צעיר מאוד, אז הם מבחינתם יתאקלמו איפה שלא תשים אותם. אוקיי? נכון, זה קשה, זה ייקח איזה חודש, חודשיים, אבל הם תמיד הראשונים להתאקלם. וצריך להבין שהפוקוס על ההתאקלמות צריך לבוא על ההורים, כי אם ההורים שבורים, מיואשים, לא מסתדרים ביחד כזוג, נותרים טינה אחד אל השני, על איך אתה גררת אותי לפה, ואיך את הבאת אותי לכאן, ולא מתעסקים בהבנה שהם חייבים להיות United Front, והם הסנטר של הבית, ואם להם טוב, לילדים יהיה טוב, יהיה מאוד מאוד קשה לעבור את זה. עכשיו, בהתחלה יש המון התרגשות, כן? זה החלום האמריקאי של כל אחד, לעשות רילוקיישן. יש מציאות שצריך להתמודד איתה, וזה לוקח זמן להבין עד שזה, לוקח זמן להבין את זה, שזה צריך לשקוע באיזשהו שלב, ההבנה שאתם לבד, לבד, והכל הולך קשה יותר.
אני רוצה רגע לעשות העמקה לשתי נקודות שלט. אחד, כן. זה נושא הילדים, והשני זה נושא הזוגיות. אני מעריך שזה שני נושאים של חלק גדול מהמאזינים שלנו חשובים. עכשיו, תשמעי, אני לוקח אנשים שעלו ארצה, יש הרבה סיפורים שמה שנקרא ילדים בגיל העשרה, בסדר? בגיל ההתבגרות, עובים קליטה מאוד קשה בחברה הישראלית, והרבה פעמים נשארים, סליחה, בתוך הגטו של הקהילה ממנה הם באו. למה זה שונה בלונדון? כלומר, למה ילד בן 14, 15, 16, את מתארת את הקליטה כקליטה מהירה, או שאת עושה הבחנה בין גילאים צעירים לגילאים של מתבגרים? בוא ניקח ילדים בגיל ההתבגרות, מה קורה להם?
אז זה גיל קשה. אוקיי, זה אין ספק, זה לא משנה באיזה גיל הם יעברו, אני חושבת שזה קשה כי פשוט החברויות שהם מייצרים והתחושת זהות שלהם היא כבר הרבה יותר מובהקת מאשר אצל ילדים צעירים, אם זה תנועות נוער, אם זה בויפרנד, גרלפרנד, כל העולמות האלה מתחילים to kick in, ולכן כאילו זה קצת יותר קשה להעתיק אותם משם, וגם שוב תיכון, לימודים בבית ספר על יסודי, הם כבר הרבה יותר תובעניים, הם כבר הרבה יותר מדידים, יש להם, מפמפמים להם כל הזמן שיש לזה נקודות השלכה על העתיד שלהם, בין אם הם מאמינים בזה או בין אם לא, זה איפשהו יושב שם בתוך כל הקונסטלציה של ההבנה לאן הם הולכים, תוסיף לזה קשיים של שפה ותרבות, וקיבלת כאילו את הפרפקט סטורם, כאילו הורמונים והכל, ומערכות יחסים אחורות לפעמים עם ההורים בגילאים האלה, באמת זה גיל מאוד קשה, בצורה אובייקטיבית בלי שום קשר למעבר, אז בטח ובטח שמכניסים את זה.
לא שאת פסיכולוגית של ילדים, ואני לא מתיימר, אבל מתוך הניסיון שלך, יש לך כמה טיפים לתת להורים של מתבגרים, שמגיעים עם ילדים בשנות העשרה לאנגליה, אני מבין שגיל תיכון הוא חטיבת ביניים תיכון, מתחיל להיות מורכב, מה ניתן לעשות כדי לשפר את הקליטה? למשל, אני יודע שאת ממיצה מאוד לצרף לצופים הישראלים, באנגליה כאלטרנטיבה, אבל יש כמה טיפים שאת יכולה לתת להורים?
קודם כל שפה, אוקיי? כאילו, זה התקשורת הבסיסית, ילד שמגיע לבית הספר, אני לא אשכח איך סיפרה לי פעם לקוחה, שהבת שלה הייתה קמה כל יום בבוקר צורחת, שהיא לא רוצה ללכת לבית ספר, כי היא אמרה לה בצורה כזאת פשוטה, תחשבי ששמים לך פלסטר, שמים לך מסקינג טייפ על הפה, יום שלם. איך את היית מרגישה? את גם היית רוצה ללכת למקום כזה? וזה, אתה יודע, זה קצת מטלטל כשמישהו אומר לך את זה. אז אני חושבת ששפה זה key factor בסיפור הזה, לנסות לארגן אותם שיעורים פרטיים כמה שיותר, conversational English, אני לא מדברת עכשיו על present progressive וכל הדברים האלה, conversational English, בשביל שהם יוכלו להתמצות בסביבה ולהרגיש בנוח, לנהל איזשהו קשר בסיסי ככל שיהיה, ולאט לאט זה ישתפר. אני חושב שזה דבר ראשון. דבר שני זה לדבר איתם, לשאול אותם מה החששות שלהם, ולראות איפה אפשר לתקוף את זה, האם צריך עזרה מקצועית ברמה פסיכולוגית, נפשית, האם צריך רק למצוא להם איזשהו בדי, או מישהו מהשכונה שיהיה חבר שילך איתם ביום ראשון לבית הספר מהכיתה או מהשכבה, שיעשה להם איזה סיבוב אוריינטציה, האם זה הצופים, האם זה חוגים, האם יש ילדים, נניח בנים, עפים על כדורגל, יש מי שמוברים ללונדון, יאללה, רק חוגי כדורגל וקבוצות כדורגל, יכול להיות שאם זה יהיה חלק מהעוגן שלהם, כי לשם הם ילכו, הם ילכו לחוגים, הדברים שעושים להם טוב, שהם אוניברסליים.
כן.
אני חושבת שזה לא רק השפה, השפה היא משמעותית והחברה והתרבות, אבל לדבר איתם, כאילו הם יגידו לך, אני לא רוצה לעבור, אבל סבבה, כבר עוברים, אז מה, what's next, מה יעשה לך טוב?
תגידי, ובוא נדבר קצת על הזוגיות, גם את לא יועצת, גם את לא יועצת זוגית, אבל את יודעת, רוב הרילוקיישן של חברות ששולחות את האנשים, סליחה שאני אומר את זה, אבל נשלחים גברים,
נכון, נכון.
בתפקידים בדרג ניהולי כזה או אחר, כשלבת הזוג היא נלוות אל, מה קורה שם? בטח יש קשר בין מה שהיה בארץ למה שקורה באנגליה, אין ציפייה שיהיו דפוסים אחרים, אבל מה היית ממליצה לבין בת הזוג של נלווה לרילוקיישן, כשהוא בא כעזר כנגדו או נגדה?
זה אחד הדברים שרציתי להגיד כטיפים להצלחה. כמו שאמרתי, הצלחת בן או בת הזוג הם קריטיים להצלחה הזאת של ההתאקלמות, כי זה נושא מאוד קשה, זה נושא מאוד לא פשוט. אני אומרת לך את זה כאישה, וזה אחד הסיבות שגם נכנסתי לעולם הנטוורקינג, זה פשוט כאילו המציאות הפכה לי על הפנים, לא יכולתי להתעלם מזה יותר, שבעצם כמעט כל הלקוחות שלי אלה גברים שמניעים את הרילוקיישן, ואז התחלתי לחקור את הנושא, והבנתי שבאמת 80% מהצעות הרילוקיישן בעולם נלקחות על ידי גברים. זה סטטיסטיקה מטורפת. זה לא שנשים לא מקבלות את ההצעה, זה שאומר שהן לא לוקחות אותה. זה אומר שבן הזוג לא תמיד תומך, לא תמיד רוצה לעזוב את הקריירה שלו לטובת הקידום המקצועי של בת הזוג. זה יכול להיות שבת הזוג אומרת עצמי, מה, איך אני אוציא את הילדים שלי עכשיו מפה ועשה להם? היא לוקחת מערכת שיקולים הרבה יותר רחבה מאשר הגבר שהוא הרבה יותר ממוקד. ולכן הרבה פעמים ההצעות רילוקיישן האלה נופלות על האישה. ותדע לך שהיה לי שיחת רילוקיישן, שיחת ייעוץ לפני קבלת חוזה אצל אישה סופר מקצועית. באמת, בחורה שעבדה מאוד קשה להגיע לאן שהיא רוצה. היא קיבלה הצעת עבודה מדהימה. אבל הבן זוג שלה לא מת על זה. והיא אמרה, תעזרי לי לשכנע אותו, איך אני מוכרת לו את זה. וזה נורא קשה להיות במצב כזה. ולכן אם אתה, אני אומנם לא מטפלת זוגית, אבל אני נחשפת לכל האינטראקציות האלה, גם בשיחות בינינו, שמישהו אחד מניע את הרילוקיישן, והשני לא רוצה את זה, אז זה ה-go to person שלי, זה בנם שאני מדברת איתו, והאישה בצד יכולה שבצד, ולהחמיץ פנים, נו אמרתי לך, נו, אתה מבין, זה מאוד 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 קשה.
תגידי, אז... אבל יש מקומות שאת שמה לעצמך גבול, ואת אומרת, תשמע, זה כבר למגרש המשחקים של הטיפול הזוגי, ולא למגרש המשחקים, נגיד, כשמישהו אומרת לך, בואי תשכנעי אותו, הייתי אומר לך, גברת, תטפלי בזוגיות, לא...
לא, אני לא נכנסת אני נשארת מאוד מקצועית, כאילו אני יכולה לדבר על היתרונות של החיים באנגליה בנקודת מבט שלי. אני לא יכולה לדבר על המצב הזוגי שלהם. אני כן חושבת שהרבה מאוד מהמצבים האלה, אנשים הם אלה שלוקחות את הצעד אחורה, זה מה שקורה בפועל. הגברים מתקדמים מקצועית, וזה מאוד מאוד קשה. יש יותר מדי נשים ברילוקיישן שלא עובדות. עכשיו, זה סבבה אם הם בחרו בזה, וגם ככה לא אהבו את העבודה שלהם, זה הייתה הזדמנות מצוינת בשבילם עכשיו להיכנס לפילאטיס, ורצו תמיד ללמוד לעשות, לא יודעת מה, מקרמה, או לעשות עכשיו איזה קורס חדש בקואוצ'ינג, זה סבבה כשזה נופל על האנשים האלה, אבל יש נשים, יש טווח נשים, נגיד סטטיסטי מאוד גדול, של נשים שעבדו מאוד קשה ללימודים שלהם, תואר ראשון, תואר שני, התחילו במשרות A, התקדמו, עברו, הרבה דברים בישראל באות לפה, וכל הניסיון המקצועי שלהם שווה לאפס, כי אין להם ניסיון באנגליה. ואז הם אומרות, מה, אני בגיל 40 עכשיו אתחיל מאפס, אני אכנס לג'וניור ג'וב, זה דברים שאני overqualified, עם משכורת נמוכה, ואז רגע, אם אני מרוויחה משכורת כזאת נמוכה, והצ'יילדקר עולה יותר ממה שאני מכניסה, מה הטעם שאני בכלל אצא לעבודה? עכשיו, בן הזוג בדרך כלל מקבל הצעת עבודה מאוד טובה, ולוקרטיב מבחינה כלכלית, כן. אז לא משתלם לה לצאת לעבוד. אז יש איזה מין מעגל כזה, של מוצאות את עצמם בלי הגשמה עצמית, הם כל הזמן סביב הבית והילדים, זה יוצר הרבה מאוד תסכול, תוכניס לזה שפה, הבדלי תרבות, באמת זה מתכון, זה קרקע פוריה להמון בעיות.
אז מה, בואי נגיד, ובת הזוג מצטרפת לגבר שבעצם מוביל את הרילוקיישן, מה בעצם, איזה סביבה היא צריכה לבנות לעצמה כדי שתוכל, מה שנקרא, למצות את הפוטנציאל שתמון בזה?
זה מאוד תלוי, כי אם היא באה ממקצועות שהם רגולטוריים, כמו למשל עריכת דין, היא לא תוכל לעסוק בעריכת דין אם היא לא מחליטה לעשות את ההשלמות, וזה וחד השלמות. רופאים, אותו דבר, יש לי לקוחה שהיא רופאה פה, הרילוקיישן נעשה עבור בן הזוג שלה, היא לא יכולה לעסוק ברפואה. תחשוב מה היא עברה בשביל להיות רופאה, היא כבר מומחית והיא לא יכולה לעסוק בזה כאן, כי מבחינתה זה להתחיל את לימודי הרפואה בערך מאפס. אז בתחומים כאלה של עריכת דין, רפואה, כל מיני דברים שמצריכים רגולציה מקומית ורישיונות מקומיים, שם צריך לבוא ולבחון האם הרילוקיישן הזה שווה את זה, האם בכלל זה כדאי לעשות את זה, כי מישהו פה יצא לא מרוצה. ואני אגיד לך יותר מזה, אני הולכת לנקודות הקיצון, להיפרד בחול כשיש ילדים, זה הסיטואציה הכי מזעזעת שיכולה להיות, כי אי אפשר להוציא ילדים ממדינה, באנגליה אם הזוג מתגרש, הם צריכים להסכים שניהם שהילדים חוזרים לארץ, ואם הם לא מסכימים, מה עושים?
אחרי השיחה איתך, אנשים יגידו, טוב, אנחנו לא עושים את זה.
לא, חס ושלום, אבל אני רוצה להסביר, שאתה יודע, גם עולים הרבה פוסטים על הדברים, מה הקשיים של זוגיות ברילוקיישן? אני לא יכולה to sugarcoat it, חשוב לי שיהיה לאנשים טוב, אם לא טוב להם כשהם נחתו, אני לא עשיתי את העבודה שלי, אתה מבין?
זה נכון, אבל למרות שאת יודעת, יש קשיים בזוגיות שהם לא קשורים לרילוקיישן והם קיימים, הם מקבלים הגברה ברילוקיישן, בגלל שזה אירוע קצה, כמו שהם מקבלים הגברה כשזוגות בונים בית, נכון? בתהליך בנייה של בית.
נכון, נכון, בדיוק. או מביאים ילד כדי לשקם את הנישואים. כן. זה אותו דבר.
תגידי, אבל כשאת מסתכלת על אנשים שעושים רילוקיישן לבריטניה, לאיזה מגזרים הם באים? בעיקר לשוק ההייטק, פיננסים, מקצועות חופשיים?
תראה, כשהיה את הברקסיט, כשאנשים יכלו לעבור לפה על אזרחות אירופאית, ולא היה צריך בעצם מקום עבודה שנותן ספונסרים לויזה, אז היה יותר מקצועות חופשיים, אנשים שהיו פסיכולוגים, נותנו שירותים פרילנס מישראל, יכלו לעבוד מפה, כאילו הייתה הגבלה וכל זאת מה שהם רוצים. ברגע שנגמר הברקסיט, אז פתאום הכל חייב להיות כאילו עם איזשהו סנטר, מישהו צריך לספק לך את הוויזה, ולכן זה נכנס לעולמות הוויזות עבודה, הסקילד וורקר ויזה לרוב. ובמקרה הזה זה באמת בעיקר אי-טק, פיתוח, קצת CFOs עברו פה, קצת מעולמות הפיננסים, אבל הייטק היה השוק המרכזי, אין ספק. כאילו, כשאני מדברת על הייטק, אז אני מדברת בכללותו, על גיימינג, על תוכנה, על הכל.
כן, כן, כן. טלקומוניקציה, בעצם, תגידי, כן, וזה מדובר על חברות ישראלי, עם בייס ישראלי, עם סייט בבריטניה, או מדובר על חברות גלובליות, שבעצם ישראלים באים לעבוד שם. יכולה לעשות הבחנה?
לא, כי זה ממש הבחנה, מיקס.
חברות כמו אמדוק, שהם בגדול, יש להם בייס ישראלי חזק, או רפאל שפתחו מפעל בבריסטול, לעומת, לא. או חברות גיימינג ישראליות כמו 888,
אז זהו, לא הייתי 888 ישראלית. כן, יש גם, זה הכל, זה מיקס, כאילו. יש חברות ש... יכול להיות שהן בריטיות ושיש להן סייט בישראל ופתאום העובד או העובדת צריכים לעבור לאנגליה לסייט הבריטי, יש חברות כמו 888 שמגייסות לפה הרבה, אבל גם החברות הגלובליות הגדולות, בואו נקרא לזה אמזון, פייסבוק, גוגל, עד כמה שידוע לי הן מאפשרות לעובדים, אולי אמזון פחות אבל גוגל ופייסבוק מאפשרות לעובדים לעבור לאן שהם רוצים, הם יכולים להחליט שהם יכולים להתנייד בתוך הסייטים שיש לחברה להציע. אז יש לי המון לקוחות. כן, כן. אז הם יכולים, אז יש לי הרבה לקוחות שבאים עם החברות האלה.
תגידי, והאם יש לה, הייתי אומר, לעובד ההייטק הישראלי, מאפיינים שאת אומרת, הופכים אותו לאטרקטיבי בשוק העבודה האירופאי / בריטי, או שמה שנקרא... same same, את יכולה לבוא ולהגיד, דווקא אני אשאל שאלה מכיוון אחר, שלא מהרילוקיישן הקלאסי.
תראה, אני לא כך מעולמות הגיוס, אז אני לא יודעת להגיד לך איזה קריטריסטיקס הם מחזיקים שהם עוברים את זה, שהם מצליחים להשיג את העבודות וגם מגויסים, אתה יודע, גם הרבה מאוד מהצעות הרילוקיישן נעשות, כאילו אתה יודע, ש-HR'ים ו-Headhunter'ים מציעים עבודה למישהו דרך לינקדאין, זה לא בהכרח שבצורה אקטיבית המועמד חיפש את העבודה, כן. או שהיה איזשהו טרנספר בתוך החברה, מסייט אחד לסייט אחר, אבל... אני כן חושבת שברמת ישראל, כאילו, תדע, היא בפורפרונט של הרבה מאוד דברים שקשורים להייטק וטכנולוגיה ולפיתוח, ומאוד מאוד חזקים בזה, אז אני מניחה שאם צריך להסתכל על על הרשימת מקולת שצריך שיהיה את הקווליפיקיישן, אני בטוחה שהרבה מאוד ישראלים עומדים בזה, בגלל שזה באמת תעשייה מאוד מאוד חזקה בארץ. אני חושבת ש...
אני דווקא מעלה את זה, את יודעת, כשאתה הולך לשוק הייטק הישראלי, יש איזה מיתוס, שאני רק אשלח קורות חיים, בישר יקפצו עליי 4 חברות. בשוק הישראלי יכול להיות שזה נכון. אני שואל באמת, עד כמה יש משהו שיכול להיות מאפיין של עובד או מנהל בהייטק הישראלי, שהופך אותו לאטרקטיבי, או שזה בעצם מה שנקרא סטארט-אפ ניישן לצורך עניין התעסוקתי, הוא יותר מיתוס מאשר מציאות.
אני לא יודעת להגיד לך, זו שאלה מעניינת, כן. כי לתחושתי, המון ישראלים מקבלים הצעות רלוקיישן, כאילו הצעות עבודה מגויסים פסיבית, אתה יודע, כן. דרך לינקדאין, בלי שהם יזמו את זה. וזה מאוד מפתיע אותי, כלומר, אנחנו לא מדינה כזאת גדולה, כאילו כמה אנשים עוברים, ותחשוב, אני שומעת, לא יודעת מה, על מאות בשנה, אפילו חצי מזה לא עובר דרכי, אז כאילו, כן. אז מה, נניח 100 איש מגיעים אליי בערך בשנה, 200 איש מגיעים אליי בשנה, נניח 600 איש מגיעים באופן כללי כל שנה, אתה יודע, זה מספרים מאוד מאוד גבוהים של רק לאנגליה, אני לא מדברת על ארצות הברית ומדינות אחרות שאנשים עוברים אליהם, אז אני קשה לי להגיד לך אם על סמך מה זה קורה, כן. אבל
אז אני אמשיך, אני אמשיך בקו הזה, אבל נגיד שאת מעבר לרילוקיישן, יש שינוי של מיינדסט תרבותי, בעצם יש cross-cultural differences. ככה כשאת מסתכלת על הפרוטוטייפ הישראלי שמגיע ללונדון, או לבריטניה, כן. וצריך להיקלט במקום העבודה, ובכלל בחברה הבריטית. איפה נמצאים הפערים המרכזיים של הקודים התרבותיים, שהיית אומרת, שמה, שימו לב, זה מה שאתם הולכים לחוות.
וואה, זו שאלה מאוד טעונה. כי היא מאוד קשוחה, באמת, רוב האנשים חווים את ההתאקלמות שלהם במקום, אפילו שהוא מולטי-קולטורל כמו לונדון, ויש מלא מאגרים
והרבה משחקים. אני אתן לך אחרי זה את החוויה שלי.
כן, אני אשמח לשמוע. החוויה היא מאוד מעורבת, כי כשאתה נכנס למקום שבו, גם אם אתה חושב שאתה יודע אנגלית ממש טוב, אבל הקור של האנשים שנמצא שם הוא דובר אנגלית מבטן ולידה, אתה לעולם תהיה בקאצ'ינג אפ, אפילו בדברים הכי הכי בסיסיים, כמו איך עבר עליך הוויקנד. התחושה של היציאה, שאתה תמיד, תמיד בחוץ, אתה תמיד צריך to catch up, אתה תמיד צריך להקשיב, אתה תמיד צריך להיות מרוכז במה שקורה כדי להיות involved, היא מאוד מתישה. אתה יכול לסיים יום עבודה, שאתה וואי, אתה גמור, רק בגלל שאתה צריך להוציא את כל המשאבים שלך, רק כדי לשרוד את השדה החברתי של המשרד. תכניס לזה כל מיני תרבויות אחרות, וכל מיני דברים אחרים, אז זה רק הופך את זה ליותר מורכב. אבל, שוב, זה עקומת למידה. אז לוקח זמן עד שאתה משתפשף, אתה משפר את האנגלית, אתה מבין אפילו את הטרמינולוגיה, את הסלנג המקומי, אתה מבין את התוכניות טלוויזיה שהם מדברים עליהם, שהם לא בהכרח בנטפליקס, אתה לומד להיות מעורב כאילו בדברים האלה. אני חושבת שכשעברתי יום אחד בחברה, כשעבדתי בחברה גדולה בריטית, שהיא באמת מאוד בריטית, גם מעט מאוד מולטי-קולטורל אספקט היה שמה. אני חושבת שכשעברתי למחלקה, אמרו לי, תקשיבי, אם את רוצה לשרוד פה חברתית, את חייבת להתחיל לראות Love Island, אוקיי? אם את לא תתחיל לראות Love Island, את לא תצליחי להיכנס פה לשיח. ואשכרה הסחתי לשבת ולראות Love Island, הייתי צריכה לעשות את זה, כי הבנתי שאני צריכה את זה בשביל להתאקלם חברתית, ואני לא יכולה לשבת במשרד שבו אני, כולם מדברים וצוחקים ומספרים חוויות, ואני לא שמה.
היית אומרת לי את זה לפני חצי שנה, הייתי שני מבט שלו, איזה עוזר לי.
תגיד לי מי אתה מסתובב, מה חתך הגילאים, ואני אגיד לך איזה תוכנית טלוויזיה תתאים. אני עבדתי פשוט עם חבר'ה מאוד 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 צעירים, ששוב זה גם חלק מאוד מעניין פה, זה שבגלל שאין את הצבא ואין את הטיול אחרי צבא, ובאנגליה אין ממש מרדף אחרי תואר שני ודוקטורטים וכאלה בשביל להיכנס לשוק העבודה ולהתחיל קריירה, אתה עובד לפעמים אנשים שמתפקידים בכירים בגיל 29, 30, אני נכנס למקום עבודה כשאני בת 30 פלוס, והבוסית שלי בת 28. והיא אומרת לי, אם אני יכולה להגיע באיחור כי הורדתי את הילדים מאוחר יותר בבית הספר, או לא יכולה ללכת לאסוף אותם כי מישהו חולה ואני צריכה לצאת, יש הרבה הבדלי תרבות שאתה כאילו וואו.
כן, אני אגיד לך מה אני חווה, בסדר?
ספר לי, אני סקרנית.
כן, אני אגיד לך ככה, אני קודם כל חושב שיש יתרון מסוים, והיתרון הוא שאני לא בתחרות, ואני אגיד למה אני מתכוון. החברה הבריטית היא מאוד מעמדית.
נכון.
איפה למדת, באיזה תיכון, פרטי, ציבורי, באיזה אוניברסיטה, איפה אתה גר, איזה סוג של בית יש לך, איזה אוטו, פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא יותר קל להתקבל, כי אתה לא עושים לך קלסיפיקציה מיידית לאן אתה שייך. זה יתרון, מה שנקרא, בהיבט הזה, אם הייתי בריטי והייתי לומד בבית ספר ציבורי וגר בלונדון בבריקסטון, היה לי הרבה יותר קשה ממישהו מבחוץ. כישראלי, למרות שאני לא בדיוק ישראלי כי לא נולדתי בארץ, יש שני נושאים שהם, נקרא לזה אנטיתזה לתרבות הישראלית, או שלושה נושאים. אחד, זה הייתי אומר, ההבנה שאתה צריך להתמסר לסיסטם. זה משהו שכישראלי נמצא, לא נמצא ב-DNA שלנו. איך אפשר לקצר, איך אפשר לעקוף, איך אפשר, תעשה לי טובה, נו, אני פה.
אווירת הקומבינות.
כן, להתמסר לסיסטם זה, ולהתמסר למסגרת זה משהו שמאוד מאוד לא קל כישראלי, כי אתה גם מחפש איפה המסגרת הולכת לדפוק אותך. בסוף אתה מבין שאם אתה לא מנסה לעשות תרגילים ואתה הולך by the book, כן. אתה מקבל את מה שאתה רוצה. הנקודה השנייה שהיא מאוד חשובה זה היחס לסמכות. הייתי אומר, יש משהו בסיסי בחברה הישראלית, שזה לאתגר את הסמכות הניהולית שמעליך, ולא לקבל אותה כמובן מאליו. וגם בעולם העבודה, וגם אפילו בעולם של החינוך של הילדים, אני רואה שהנושא של אתגור הסמכות הוא נושא. כלומר, הילדים שלי למשל התרגלו בבתי ספר בישראל, שמה שנקרא, מה שהמורה אומרת, זה עמדה וניתן לאתגר אותה. השימוש במונח, אבל המורה, הוא מונח מאוד נפוץ.
כן.
בפעם הראשונה שהבת שלי או הבן שלי השתמשו במונח הזה, אבל המורה או המורה, הם התייחסו לזה כהפרת סמכות הכי בוטה שיכולה להיות. זה מעניין, זה קוד תרבותי שונה של מהי הסמכות. והצורך להתכוונן לסמכות ולרצות את הסמכות הוא משהו שאני מאוד... מגלה פה בחברה הבריטית. והסוגיה השלישית זה מוטיב הזמן. החברה הישראלית היא אצן למרחקים קצרים. פה כל דבר הוא בעצם תן לזמן ללכת, תחלוף כן. גם השלכת, מה שנקרא.
והיא בדרך כלל חולפת עד שמשהו נעשה.
כן, זה נושא של להתאים את עצמך לקצב, שאם אתה שולח אימייל, צפה, שבוע זה בסדר, עד שתקבל אותו, זה נושא שאני פוגש. מה איתך?
התרגלתי, זאת האמת, פשוט התרגלתי. אבל תשמע, אני רואה את זה כשאנחנו מסתכלים, כאילו נניח על הילדים שלנו שנולדו פה וגדלו פה, אבל עם שני הורים ישראלים, אנחנו מבינים את הפער, אנחנו מתחילים להבין לאט לאט את הפער, ואני חושב שזה מה שקורה להרבה מאוד ישראלים, שנמצאים פה הרבה מאוד שנים, ופתאום יש איזושהי נקודת זמן בגיל של הילדים שהם שוקלים לחזור לארץ, כי הם מבינים שאם הם לא יחזרו, כנראה שהפער הזה רק ילך ויגדל, והילדים שלהם יהיו שונים מהם, והם יגדלו להיות האנשים האלה, הבריטים שהם מתלוננים עליהם כל הזמן. ואז גם הילדים, הנכדים שלהם יהיו כאלה, ואז הרבה פעמים בגילאים האלה זה השלב שהרבה ישראלים חוזרים. זה חלק ממכלול השיקולים.
תגידי, אבל אפרופו זה, נגיד את 20 שנה בבריטניה, ההורים שלי כשעלו ארצה בתחילת שנות ה-70, עד יומם האחרון, רוב המסגרות החברתיות שלהם היו של עולים חדשים מדרום אמריקה, שזה בעצם איפה
כן.
שאני... עד כמה, את יכולה להגיד, יש לי חברות אנגליות או בריטיות, או שעדיין המיליה שאת מתעסקת איתו, נקרא לזה ישראלים, עד כמה יש קשר בין המיליה הישראלי למיליה היהודי, מה קורה ברמה חברתית?
שאלה מעניינת. תראה, אני חושבת שבאופן כללי, אשבור איזשהו מיתוס. הקהילה הישראלית והקהילה היהודית, מיתוס למי שחושב, כן? שזה קיים. הקהילה היהודית והקהילה הישראלית לא ממש מתחברות, אוקיי? הבריטים המקומיים תופסים את הישראלים, אני רוצה את זה בצורה הכי קיצונית והכי סטיגמטית שיש, אוקיי? ברור שזה איפשהו באמצע. הישראלים באים ממדינה, נטולת נימוסים והליכות, אנשים מחוספסים, אנשים אגרסיביים, הם המלומדים האירופאים, המאופקים, העדינים, המלכותיים, ואנחנו באים ובעצם כמו איזה וילדה חיה, אוקיי? כן. בשבילם. אנחנו יותר מדי אגרסיביים בשבילם. אז הם כבר, אתה יודע, הם בריטים בדרך המחשבה שלהם, יהודים ככל שיהיו, הם בריטים בדרך המחשבה שלהם. ולכן, מעט מאוד, אני גם אפילו רואה את זה ברמת השיתופי פעולה בין ארגונים, שאני שוב גם כן פעילה בכל מיני ארגונים ישראלים, רמת השיתופי פעולה בין ארגונים יהודים לארגונים ישראלים היא מאוד נמוכה, בגלל ענייני התרבות האלה. אז להגיד לך שיש לי הרבה חברים יהודים מקומיים, אין לי, יש לי אולי שניים. אוקיי? עכשיו, לגבי הבריטים, זה נורא תלוי איפה אתה גר. אני חושבת שמי שגר באזור שאין בו הרבה ישראלים, הוא יצא מהקומפורט זון שלו, והוא יעשה את המאמץ להתחבר עם הקהילה המקומית, ולהתאים את עצמו אליהם, ולא לבוא בהבנה שהם צריכים להתאים את עצמם אליי. ומי שגר אבל במקומות כמו לונדון, במקומות שיש הרבה מאוד קהילה ישראלית, וזו קהילה ישראלית גם מאוד שוקקת, עם הרבה אירועים והרבה תכנים, וקבוצות פייסבוק, וקבוצות וואטסאפ, וכאלה, הוא יישאר בקומפורט זון שלו, וזה שם ילך. כאילו, וזה מה שישאר, וזה מה שיהיה בסופו של דבר. אני אבל כן חושבת שאם עושים איזשהו ריאליטי צ'ק, צריך להבין שלעולם לא תרגישו בבית. זה לא יקרה. עם כמה שאני מתה על לונדון, ואני באמת מאוהבת בעיר הזאת, ואני אוהבת החיים שלי כאן, אני לא מרגישה פה בבית. אני גם לא מרגישה בבית בישראל, זה בסדר. אבל זה לא משנה שאני כבר 20 שנה פה, ולהגיד לך, וואי, אני מרגישה שמצאתי את המנוחה והנחלה. אני לא, אני עדיין בסרצ' אבל כי
יש איזשהו...
לא יודעת, לא יודעת להגיד לך. אני כאילו מחכה ליום שישראל תהיה אופציה לחזור אליה מבחינתי. ואז יהיה מושלם, אוקיי? אני אתמודד עם המזג אוויר והחום, שזה קשה לי איתו בארץ. אבל אני אתמודד איתו כי יהיה לי את המעטפת הרגשית שאני, והתמיכה של לי ולילדים שלי, ואת כל מה שאני מכירה ואוהבת, יהיה לי שם. אבל ישראל לצערי כרגע לא אופציה, ולפי דעתי לא הולכת להיות אופציה בשנים הקרובות. וואו. אז זה לא רלוונטי.
תגידי, אבל אני שואל רגע שאלה אישית, מה גורם לילדה מבני ברק שגדלה בבני ברק 20 שנה נמצאת בלונדון לבוא ולהגיד ישראל היא לא אופציה, זה אבירה קשה.
וואו, זו שאלה חשובה, גם כן שאלה טובה, אתה מתקיל אותי בשאלות טובות. אני חושבת אמרתי לך, כמו שאמרתי לך, כשהגעתי לפה בגיל 14, היה לי איזשהו, באמת, ממש חיבור אנרגטי עם העיר הזאת. ידעתי שאני אגיע אליה. לא תכננתי להיות פה כל השנים האלה. היה לי ברור שאני באה, גם נרשמתי ללימודים בארץ. היה לי מטרה מאוד מאוד ברורה לי לחזור, וצא גורל ונשארתי. אני, אתה יודע, החיים זה מה שקורה כשאתה עושה תוכניות. אבל אני חושבת שמה שהפך אותי, או עיצב אותי למי שאני היום, שאני רק היום בדיעבד מבינה את זה, זה שבני ברק זה מקום מאוד קהילתי. בכלל, באופן כללי, אזורים דתיים, עניין הקהילה הוא מאוד 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 חזק. ואני רגילה לזה שיש קהילה, אני רגילה לזה שיש אנשים שתומכים. אני גם גדלתי בבני ברק אחרת, כן, אני לא באה מרקע חרדי אמנם, אבל אני באתי מבני ברק גם קצת אחרת, אתה יודע, בשנות ה-80.
יותר מכילה.
הרבה יותר מעורבת, רוב הרחוב שלי היה חילוני, היה לנו ילדים דתיים וחילוניים בגן, זה לא מה שאנחנו מכירים היום, אני גדלתי במעטפת מדהימה, כן, החיים, לגדול בבני ברק היה מבחינתי, באמת, קוקון, כמה שהיה כיף לגדול שם אז, אבל הסנטר המרכזי של קהילות דתיות, זה הקהילה, המעורבות הקהילתית, ואני חושבת שזה מה שקורה היום, שכשאני עברתי לפה, אני בעצם מנסה לבנות את הקהילה, כדי שלהרגיש בה בבית. עכשיו, אז אני לכן גם עובדת, אני חושבת שזה מה שניתב אותי לעבודה בקהילות, ובנטוורקינג ובניהול קהילות, אני חושבת שזה בא משם, מהמקומות האלה. אבל אני לא מתיימרת לחשוב שאני אצר לעצמי את הקהילה שלי פה, כן? אני כאילו, זה ברור לי שזה הרבה יותר מורכב מזה. אבל ישראל לא אופציה, כי החיים שלי פה טובים, אם היה לי קשה פה, יכול להיות שישראל הייתי חוזרת אליה, אבל בגלל שהיא הולכת, הפערים בין מה שאני מכירה פה, למה שקורה שם, הולכים ומתרחקים אחד מהשני, או מתגדלים אחד, כן? מתרחקים אחד מהשני, אז זה פשוט נראה לי משהו שאני, בסטייט אוף מיינד שלי, אני לא אצליח להתאפס על מדינה שמנותקת מדת ומדינה, פתאום למדינה שהיא רק דת ומדינה. זה יהיה לי מאוד מאוד קשה בעולמות הערכים שלי להתאים את עצמי למה שקורה שם היום. אז,
תגידי, אז אם ככה, הרבה ישראלים כשהם באים לרילוקיישן אומרים, טוב, אנחנו באים לתקופה, שנתיים, שלוש, אחרי זה אנחנו נתאם חוויית חיים, נעשה תפקיד, נעשה פוזישן אחד, אחרי זה אנחנו חוזרים לארץ. מה קורה בפועל?
רובם נשארים.
מה את אומרת?
כן. מי שיכול נשאר, אתה יודע, יש לי לפעמים לקוחות שהם רופאים, שבאים לפלושיפ נקודתי, הם באים לחוזה של שנה, שנתיים, הם לא יכולים להמשיך מעבר לזה, והרבה מאוד פעמים הם עוזבים עם כאב לב עצום, כאילו הם לא רוצים לחזור, אבל אין להם דרכים להישאר כאן, מבחינת ויזה.
ומה גורם לאנשים לרצות להישאר?
אני חושבת ש... מה, סליחה?
הנוחות?
כן, אני חושבת שיש פה איזשהו שקט, כשעוזבים את הארץ, מבינים באיזה סיר לחץ ישראל נמצאת, וכשעוזבים את זה וחווים איזושהי חוויה אחרת, אפילו ברמה הכי בסיסית של בלנס של שעות עבודה מול שעות פנאי, העובדה שיש לך וויקנד יותר ארוך, הדברים האלה נותנים לך איזשהו שקט, ואני רוצה רגע לקחת את זה כדי לתת את הצד השני של הזוגיות, שלא דיברנו עליו, על הזוגיות ברילוקיישן, כדי אני לא רוצה להשאיר את זה באיזשהו פצצה שהפלתי, שזה קשה, אל תעשו את זה משהו, זה לא העניין, אני אומרת רק שצריך לדאוג אחד לשני, זה מה שאני אומרת, כאילו, אל תצאו בנקודה שוואלה, בן אדם אחד מקדם קידום מקצועי, וזה מדהים, אבל זה לא בכך יהיה מדהים לכולם, ואתם צוות, אם אתם תעבדו ביחד ותדאגו אחד לאינטרסים של השני, זה יעבוד, וזה עובד ברוב המקרים.
זה נכון תמיד,
לא
נכון?
אז זה, עובד, אז זה לא עובד עצוב, זה לא עובד קשה.
האמירה הזאת נכונה תמיד, היא מקבלת הגברה במצבי קיצון של זוגיות, שזוג אחד דיוק. מרגיש הוא נשאר מאחור.
בדיוק, זה לגמרי מצב קיצון, ואם אתם לא שורדים היום את היום יום, בלי לאכול, בלי לריב, ובלי שאתם מרגישים שאתם מקצה גבול היכולת שלכם מבחינת הזוגיות שלכם, אז רילוקיישן לא בשבילכם, החבילה סביר להניח, לא תחזיק מה.
מה שנקרא המשפט של חנוך לוין בלונדון, היו שנסה יותר נוח, לא בסתם.
לא, לא. אבל היתרון של זה, רגע, אני מצאת את הצד השני החיובי של זה, שבני הזוג שעוברים את הרילוקיישן ושורדים את החודשים הראשונים של ההתאקלמות שהם הקשים באמת, הם נהיים הרבה יותר חזקים, אתה המשפחתי הרבה יותר מתלכד, ואתה בתחושה הרבה יותר יציבה, והבנה שאתה מסוגל לשרוד הכל. אתה עברת את זה, אתה תעבור הכל.
ככה לסיכום, מניסיון אישי, אני יודע שאת מספקת שירותים, מי לעזור למצוא בתי ספר ובית, עד לתת חיבוק חם, וכשאנשים מגיעים, לשים קופסת עוגיות וחלב במקרר.
נכון.
מה האזורים הקריטיים שאת אומרת, תשמע, שם העזרה נחוצה, אל תסתמכו על חבר סיפר לכם או על הרשתות החברתיות.
תשמע, אני, את המשפט, דברים זולים עולים ביוקר. אתה רוצה לחסוך את הכסף על ייעוץ ועל עזרה מקצועית, יהיה איזשהו מחיר לזה. כי לא סתם יש אנשים שזה המקצוע שלהם וזאת העבודה שלהם, זה כמו שלא יודעת מה, אתה לא רוצה לקחת בייביסיטר עם מישהו שלא יהיה לו ניסיון עם ילדים לילדים הקטנים שלך, אתה לא תיקח מישהו שאתה לא מכיר שייתן לך ייעוץ על מה שקורה שלעבור, שאתה עובר לאנגליה. גם צריך להבין שהפייסבוק וכל הפלטפורמות שמקבלים בהם מידע, הן מאוד מאוד סובייקטיביות. אנשים יכולים לבוא ולתת לך, המשבע לך, תאמין לי, תעבור לפינצ'לי, המקום הכי טוב בשבילך. אבל איך הוא יודע? מי אתה? מה אתה צריך? מה הצרכים שלך? מי המשפחה שלך? יש לכם ילדים עם צרכים מיוחדים? יש לכם ילד שהוא אתלט מקצועי בכדורסל שצריך מקום מתאים? אין להם מושג, והם יושבים ונותנים תשובות, כי היד קלה על המקלדת, ואנשים לוקחים את זה כתורה מסיני, ואז הם עושים את המעבר, והם מגלים שוואלה, זה בכלל לא בשבילם. אז צריך להבין שזה, חוכמת ההמונים היא באמת, היא מדהימה, אבל צריך, מה שנאמר, לקחת אותה בערבון מוגבל. ושם נכנסים אנשי מקצוע שעושים את הפיינטיונינג להכל, ומעדיקים את זה ומתאימים את זה בשבילכם. גם מצאות הגירה לא לקחת אונליין, כמו שאתה הולך לרופא ותקבל ייעוץ אונליין. יש לזה אנשי מקצוע, וצריך, ולפי דעתי זה פרייסלס. הכמות פעמים שאני שמעתי את המשפט, אם רק הייתי יודע שאת קיימת, את לא מבינה איך החוויית הרילוקיישן שלי הייתה נראית, אנשים כמוך, לא תבחר שקיים שירות כזה. אתה יודע כמה פעמים שמעתי את זה, באמת הייתי מיליונרית היום.
תגידי, ומה ההבדל בין לקחת שירות כזה מחברות ישראליות, לבין לקחת את זה ממישהו שגר בבריטניה?
תראה, אני חושבת שזה שילוב של כמה דברים. חברות גדולות לא נותנות יחס אישי. אוקיי? יש לי הרבה לקוחות שעבדו איתי, שעברו עם חברות כמו אמזון ופייסבוק, שנתנו להם כמו in-house consultation, הם לקחו אותי באופן פרטי, כי הם לא קיבלו את המענה האישי, אף אחד לא תפר להם את זה למידות שלהם, פשוט אתה יודע, לטיק את הבוקס, אוקיי? רצית בית, הנה בית, רציתם בית, ספר, יש בית ספר, אבל כשבן אדם עושה את זה באופן אישי ובצורה יותר קטנה, אפשר להכיל את כל הצרכים שלכם באמת, ולשקלל את זה, מה יהיה לכם טוב, איך הנחיתה שלכם תהיה רכה יותר. זה לא רק to take a box. וזה הבעיה בחברות גדולות, זה שהם לא נותנות את המענה, הוא כאילו רגשי, אבל הוא הכרחי בשביל ההתאקלמות שלכם, אם אתם לא יהיה לכם טוב, אז מה עשינו בזה? איך עובד יכול ללכת לעבוד ולתת תפוקה, כשבבית מלחמת עולם, והילדים סובלים, והאישה לא מרוצה, והכלב חולה, אי אפשר, זה הולך ביחד.
אני חייב להגיד מניסיון אישי שמבחינתנו את ואנשי המקצוע שהמלץ לנו עליהם פשוט הפכו את חוויית המעבר לחוויה הרבה יותר מרוככת ועם אוריינטציה למה אנחנו באים ועם חיבוק, כן?
נכון. אני שמחה, אני לוקחת הלקוחות שלי באופן אישי, כי אני באמת עוברת איתם איזשהו מסלול, אתה יודע, אני צוחקת על זה שאני דולה לרילוקיישן, כי אני בעצם עוזרת להם ללפני הלידה, לפני המעבר, ההכנה לכל מה שאתה קורא, ואז הרילוקיישן עצמו, הלידה עצמה, והימים הראשונים להביא שעובדים עם תינוק חדש, ואיך מתרגלים למדינה חדשה, יש לזה באמת איזושהי תמיכה מאוד עוטפת לסיפור הזה, כי זה הולך יד ביד, אי אפשר, ה-well-being של עובד ושל בן אדם שעובר, הולך יד ביד עם הצרכים המקצועיים של מקום העבודה. וזה מאוד חשוב שאנשים מגייסים, חברות יבינו את זה, שזה המפתח להצלחה של הרילוקיישן הזה, ולתפוקה של העובד, בעיניי.
משפט אחרון, לפני שאנחנו מסיימים ככה, אם את לוקחת את השיחה שלנו שנמשכה שעה ומסכמת אותה למשהו אחד שהיית אומרת, שאת לוקחת או שהיית רוצה לסכם ולהנחיח למאזינים שלנו?
אני חושבת ששינוי זה דבר טוב. אוקיי, זה דבר חיובי, אתה גודל, אתה צומח מזה, אני גם מאוד התחברתי לרעיון שכתבת, שאמרת ככה בסוף, גם אתה סיכמת את זה ככה, אני חושבת, שאם אתה יוצא מהקומפורט זון שלך, אתה מתפתח, אתה גדל, אם אתה נשאר במקום, אז סבבה, אתה נמצא בתוך המקום שנוח לך, אבל אתה לא יודע מה יכול להיות יותר טוב, או מה יכול להיות יותר גדול, וגם אם נחלת כישלון, זה כישלון שהוא מקפצה להצלחה הבאה שלך, אז אני מאוד מאמינה בזה, אני מאמינה, המשפט, המנטרה שמנהלת אותי בחיים, זה, אתה לא יכול להמשיך לעשות את אותו דבר, ולצפות לתוצאה שונה. אז אם אתה רוצה לעשות משהו אחר, אתה רוצה תוצאה אחרת, אתה צריך להזיז את עצמך, ולפעמים הרילוקיישן זה מה שזה.
אני חותם על זה בשתי ידיים, ועם המשפט הזה שלך נסכם, תודה רבה לדנה אבן-חן, היה מרתק.
גם לי, ממש, תודה.
ונתראה במפגש הבא של הפורום.
נכון, נכון. טוב, בוא נדבר עכשיו על אופציות אחרות.
סבבה.
ביי, תודה, אנדי, תודה רבה.
ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD Consulting.